שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם לפודקאסט הכי חד בישראל, מילים כדורבנות. היום אנחנו מארחים בן אדם שלא בכלל לא צריך להציג אותו. כולם מכירים אותו, מרדכי קידר, שמגיע אלינו בפעם השנייה. מרדכי, מה שלומך?
אני, ברוך השם.
אני יודע שאת אוהב את העניין הזה של להיות כאן ועכשיו, להזכיר את התאריך ואיפה אנחנו עומדים באמת. אז ראוי לציין לפני שנתחיל את השיחה, שאנחנו היום ב-24 בדצמבר, ואנחנו אחרי עוד, לדעתי כבר הסכם חתום של נורמליזציה עם מרוקו, יש שמועות שיש הסכם שבא ומתקרב עם פקיסטן, ולצערי אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה עם ערב הסעודית, ולדעתי מפה אפשר להתחיל. היום אנחנו נדבר על השבטיות, במזרח התיכון, ומרדכי, לדעתי אתה הבן אדם המושלם לדבר איתו על זה. כמובן שכל זה בהתאם לתוכנית האמירויות שלך, ולדעתי אתה כבר יודע מאיפה להתחיל.
כמה זמן יש לנו?
לי אין כרגע הגבלת זמן, אפשר לזרום השעה, שעה וחצי, אני זרום איתך. שיחה האחרונה הייתה שעה 45, מבחינתי שנגיע לאותו זמן, כמה שאתה צריך.
טוב. אם כן, היום ה-24 בדצמבר 2020, והיום קרה משהו מאוד מאוד מעניין. באיראן יש עם שנקרא לורים, למד וו ריש יוד, לורים. זה קבוצה של כשני מיליון איש שחיים במערב איראן, בערי הזגרוס, וכן, קצת ממזרח לעיראק. זו קבוצה לא פרסית, וכמו קבוצות אחרות לא פרסיות שחיות באיראן, כמו למשל הערבים שחיים מדרום ללורים, במקום שנקרא אחוואז, זה האזור שמשקיף על המפרץ הפרסי, הערבים קוראים למפרץ הערבי, הקורדים שנמצאים בצפון מערב איראן, האזרים שנמצאים בצפון איראן, הבלוצ'ים שחיים בדרום מזרח איראן, ועוד טורקמנים שחיים בצפון מזרח המדינה. זאת אומרת שבעצם איראן זה איחוד לא מלוכד של קבוצות אתניות, לא מעטות, יש 10-15, תלוי איך אתה מגדיר את זה, אבל הפרסים שהם נותני הטון במדינה הזאת, הם משהו בין 50-60% מהאוכלוסייה. זאת אומרת, בין 40-50% מתושבי איראן הם לא פרסים, והרבה מאוד מהם רואים את עצמם ככבושים. הערבים באחוואז מתייחסים לארץ שלהם כהשטחים הכבושים. לא יהודה ושומרון ולא עזה, הם מדברים על עצמם. החל משנת 1925, מאז שהמדינה התגבשה. היום הלורים הודיעו, או קבוצה של לורים הודיעו, שהם מצטרפים למרד שכבר הכריזו ערבים באחוואז, קורדים בחלק הקורדי של איראן, אזרים ובלוצ'ים. זאת אומרת, החבר'ה הללו שאגב מעולם, ממש עד הימים האחרונים, הם מעולם לא שיתפו פעולה בנושא הזה, כל אחד נאבק לשרוד מול המדינה האיראנית, ועכשיו פתאום הם הבינו שאם הם ישתפו פעולה, אם הם יתאחדו, ואם הם יעבדו יחד כדי לפרק את איראן, ייתכן שזה יעלה בידם. הם בעצם לוקחים את הדוגמה, מה שקרה בברית המועצות, לפני 30 שנה, שגם היא התפרקה לפי מפתח אתני. כן, אוזבקים, כן, יש להם אוזבקיסטן, טורקמנים, יש להם טורקמניסטן, האזרים שהיו אז תחת הסובייטים, יש להם את אזרבייג'אן, כן, הגרוזינים, הג'ורג'ים, יש להם ג'ורג'יה שלהם, ארמנים, כן, ועוד ועוד קבוצות שנפרדו, או שיסדו מדינות על חורבותיה של ברית המועצות. ואותו דבר קרה עם יוגוסלביה, שהתפרקה כן, לסרביה וקרואטיה, מונטנגרו, כן, מדינות אתניות, שהן שלבות ונחמדות, יפות, תיירים שם והכל, עד הקורונה. וכן, גם צ'כוסלובקיה התפרקה לשתי מדינות אתניות, הרפובליקה הצ'כית והרפובליקה הסלובקית. אותם עמים לא פרסיים באיראן, לוקחים את הדוגמאות הללו כמודל. אומרים, רגע, רגע, אם ברית המועצות התפרקה לפי מפתח אתני, ויוגוסלביה וצ'כוסלובקיה, למה אנחנו צריכים להישאר מדינה שמורכבת מהרבה מאוד קבוצות אתניות, שלא הפכו לפרסיות עם השנים? הם יודעים פרסית, יודעים לדבר פרסית, כי זה מה שמכריחים אותם ללמוד בבית ספר. הקבוצות האתניות הללו באיראן, לוקחות את המודל ההתפרקות הסובייטי והיוגוסלבי והצ'כוסלובקי, ואומרים, רגע, למה אנחנו צריכים לחיות תחת כיבוש פרסי? תחת דיכוי פרסי? הנה, בואו נצטרף, ואינשאללה, אם אנחנו נפעל כולנו ביחד, נצליח להגיע למצב שאנחנו מקימים מדינה של עצמנו, שתשלוט על עצמנו, כן, כמו שהאזרים באזרבייג'אן, והאוזבקים באוזבקיסטן, והטאג'יקים בטאג'יקיסטן וכו'. הדבר הזה הוא חשוב מאוד, בייחוד למדינת ישראל, בגלל שתי סיבות. א', כשההתפרקות תהיה, אז יתכן מאוד שזה גם יעלה לאייתולות בשלטון שלהם. זאת אומרת, המרד פה יהיה לא רק של העמים הלא פרסיים, אלא ייתכן שגם הפרסים עצמם, שנקעה נפשם מהשלטון של האייתולות, ינצלו את ההזדמנות ויעיפו את האייתולות לזזל. אבל כאן אני חייב להגיד שהרבה מאוד מהפרסים, אני מניח, גם אלו שלא רוצים את האייתולות, זה עדיין לא אומר שהם רוצים לשחרר את כל אותם ערבים ואזרים וקורדים ובלוצ'ים ולורים מהמדינה האיראנית. ולכן בעצם יש איזשהו חשש שהוא בהחלט מוצדק, שעצם הדיבורים של אותם עמים על רצונם להשתחרר מהכיבוש, כפי שהם קוראים לו, האיראני, דווקא יחזק את השלטון, כי שהפרסים, הגם שאינם רוצים את השלטון של האייתולות, הם עדיין לא רוצים שהמדינה תתפרק, כי הם רוצים להמשיך לנצל את כל אותם קבוצות. בסך הכל יש, וזה למי שלא מכיר מה שקורה באיראן, הפרסים מסתכלים על כל האחרים מגבוה ורחוק. הם, כן, מסתכלים עליהם כנחותים, מזלזלים בהם. אז נכון, מדי פעם הם מנסים לתת להם קצת כבוד, כמו למשל, המנהיג העליון היום, חמינאי, הוא לא פרסי, הוא אזרי. כן, בבית הוא מדבר אזרית, הוא לא מדבר. ואזרית היא שפה טורקית, היא אפילו לא שפה מהקבוצת הלשונות הפרסיות. כך שבסדר, ברחוב ובדרשות הוא מדבר פרסית היטב, אבל שפת האם שלו היא לא פרסית, היא אזרית. כך ש... אז לא ברור לי האם כל האזרים יצטרפו לאינטיפאדה הזאת נגד השלטון, וזה גם יכול לקחת זמן, כי בסך הכל גם ברית המועצות לא נפלה תוך יום אחד מיום שהאוזבקים גילו את אוזבקיותם, אוקיי? כך שזה יכול להיות תהליך, אבל ברגע שהשד הזה של הפלגנות או עצמאות, יוצא מהבקבוק, קשה מאוד להכניס אותו פנימה. כמובן שכרגע המהלך הזה מובל על ידי גולים, כי בתוך איראן, אם אתה תגיד את הדברים הללו, אז תוחלת חיים שלך מתקצרת באופן דרסטי, והם יודעים את זה, והם נזהרים מאוד, ואכן מי שמופיע מול מצלמה מאותם עמים ומדבר בסגנון הזה, עושה את זה עם פנים מחוסים, עם כזה צעיף. כמו שמורדים איראנים יודעים לעשות. כך שבסך הכל מתפתח משהו, קורה משהו, וכשיום יבוא ואיראן תתפרק ל, כן, ליחידות אתניות, אז כן, שיזכור כל העולם שזה התחיל מתישהו בשלהי שנת 2020. אז זה משהו מאוד חשוב, מכיוון שהיום התודעה הקבוצתית היא הולכת ומתגברת, בעיקר בגלל אמצעי התקשורת החברתית, כי האנשים היום, נגיד הלורים, ייתכן מאוד שכשהם רואים את הטלוויזיה הפרסית, כן, של האיראנית, הם מבינים שהדבר הזה נועד כאילו לייצר תודעת יחד מלאכותית של פרסים וכל הקבוצות האחרות. ודווקא הפרופגנדה האיראנית שמשתדלת לקדם כל הזמן את קיומו של עם איראני מאוחד ומלוכד, הם מבינים שזה קשקוש, שזה פרופגנדה זולה, כמו, יודע מה, כמו הפרופגנדה של סדאם, שדיבר כל הזמן על עם עיראקי אחד. נו, אז לא היו שם קורדים וערבים וסונים ושיעים ושבטים למיניהם? ודאי שהיו. ולא רק זה, אלא ככל שסדאם דיבר על עם עיראקי אחד ומאוחד, אז האחרים, הלא ערבים והלא סונים כמו סדאם, הם דווקא הגדילו את הכוונות הצנטריפוגליות שלהם, זאת אומרת, לברוח מהמרכז ולהתרחק ממנו. אותו דבר בסוריה. אני את הדוקטורט שלי עשיתי על הניסיונות של משטר אסד, אבא אסד, בסוריה, ליצור תודעת עם בסוריה. וככל שהוא ניסה יותר, ככה הוא הצליח פחות. מפני שאתה לא יכול לשקר, אתה לא יכול לשקר לכל האנשים כל הזמן. והפרופגנדה של העיתונות הסורית, שעליה עשיתי את הדוקטורט, הייתה באופן קבוע. אנחנו אזרחי המדינה הערבית הסורית, ערבית לפני סורית, וזה הזהות היחידה שאנחנו צריכים לדבר עליה. לא מוסלמים ולא נוצרים ולא עלווים ולא דרוזים, ולא ערבים ולא קורדים ולא טורקמנים, ולא כל הקבוצות האחרות ושבטיות שיש שם, כלום. כולנו סורים. אוקיי? אז הקורדים לא הסכימו עם זה, ולכן יש להם היום חבל אוטונומי. וגם הדרוזים לא הסכימו עם זה, וככל שהממשל הסורי, כן, התמקד במסר הזה, ככה הקבוצות הלא עלוויות לא קנו את זה. אז לבוא ולהגיד שבגלל שהתקשורת הסורית אומרת את הדברים הללו, אז כולם אוהבים את אסד. כן, זה קשקוש. כך שבעניין הזה, תראה, יום אחד לאסד, אבא אסד חפס, היה לו התקף לב. זה, אם אני זוכר נכון, היה בשנת 86. ובסדר, אז הוא הושפז לכמה ימים, והתקשורת הודיעה על זה. היא לא הסתירה את זה שהוא קיבל התקף לב. ואחרי איזה שבוע הוא ירד לרחוב. ונכנס למכונית, ואז התומכים שלו, מתוך רצון לסחוב אותו על הכתפיים, סחבו אותו עם המכונית על הכתפיים. עם המכונית. ואז התפרסם בכל העיתונים, אמרו שהעם הסורי אוהב את הנשיא עד כך שמוכן לסחוב אותו על הכתפיים עם המכונית. טוב, אבל אם אתה מסתכל טוב בתמונה, אתה רואה שכל האנשים שם, שסוחבים את המכונית שלו על הכתפיים, זה אנשים, נגיד גברים, בני כ-30, עם חזות די דומה, גובה די דומה, מבנה גוף די דומה, זאת אומרת, כולם אנשי ביטחון. זאת אומרת, האנשים שהיו מקיפים אותו בשביל לשמור על חייו, הם לקחו וסרבו, אוקיי? אז זה ברור שזה לא היה ספונטני, וזה ברור שזה לא היה העם נושא את הנשיא אסד על כתפיו, וכמו שהכותרות אמרו, אז זה היה אנשי הביטחון שלו, שהם קיבלו הוראה לסחוב אותו עם המכונית. וככה הם עשו, כי אמרו להם. אז כל מיני משקיפים מבחוץ, ראו את העיתון הזה, אמרו, וואו, כמה שאוהבים את חאפז אסד. הם לא מבינים שבסוריה זה לא הולך ככה. שם אנשים סוחבים את הנשיא על הכתפיים, כי ציוו עליהם, ולא כי הם, כן, כאיזשהו אירוע ספונטני. וזה בעצם, הייתי אומר, מה שקורה באיראן, מה שקרה בעיראק וסוריה וכל המדינות האחרות היום, בעצם מצביע על הכישרון הגדול של המדינה המזרח תיכונית המודרנית, זאת שסומנה והוגדרה על ידי הקולוניאליזם הבריטי, הצרפתי או הרוסים, כן, שהיו חלק מעיצוב מרכז אסיה, זאת אומרת, איראן, פקיסטן, אפגניסטן, תלוי באיזה שלב של ההיסטוריה אנחנו מדברים, אבל בהחלט מדינות המזרח התיכון סומנו, כן, הוגדרו מבחינת גבולותיהם על ידי, על ידי האימפריאליסטים המערביים או האירופאים שהיו באזור הזה. ולכן המדינות הללו כהגדרה הן לא לגיטימיות, הן מתפסות באוכלוסייה ככיבוש, כמו שאומרים, הערבים והבלוצ'ים באיראן וכו', והלורים עכשיו שהצטרפו עליהם. זאת אומרת שהמדינה המזרח תיכונית המודרנית, אין כמעט שום דרך למנוע את הידרדרותה למצב הסורי והעיראקי והלובי והתימני והסודני, כן, שמדינה לא מתפקדת במקרה הטוב, או שהיא מרחץ דמים במקרה הרע. כך שבגלל הסכסוכים הפנימיים, בגלל הרבגוניות של האוכלוסייה, במדינות הללו, כן, הקבוצה השלטת היא תמיד אכזרית, כי אחרת היא לא תשרוד. היא חייבת, כן, לחסל את אויביה באופן פיזי, וזה מה שקורה בסוריה ובעיראק וכל המדינות הללו. ולכן אין שם זכויות אדם, ולכן היא עוד יותר לא לגיטימית, בגלל שהיא לא מקפידה זכויות האדם, ואף אחד לא רוצה אותה, חוץ מאשר המיעוט שהיא מייצגת אותו, והקבוצות האחרות שמשתפות פעולה, בשביל רווחים כלכליים בעיקר. כן, כי חאפז אסד בנה לבירינט שלם של משפחות, שהיה להם מונופולים, וככה הם התפרנסו, ולכן כולם, ולכן חלק גדול מאוכלוסייה תמך בו, זאת אומרת, לא מרד בו, למעט המוסלמים, כן, האחים המוסלמים שלא ראו בו שליט לגיטימי, בגלל שהוא אלאווי, כן, כופר עובד אלילים, שזה הקבוצה האלאווי. כך שזרעי הפורענות נמצאים בתוך המדינות הללו, מרגע בריאתם, מכיוון שהם נבנו על ידי זרים, כדי לשרת את האינטרסים של הזרים, ולא על פי המאוויים הקבוצתיים של בני המקום. והבריטים למדו מהטעות שלהם כשהם הקימו את עיראק, למשל. הם הקימו את עיראק, או נתנו עצמאות לעיראק בשנות ה-40, בשנות ה-20 כבר, כשהם התחילו את המלכות, כן, את המלך פייסל, שהם שמו על עיראק, עוד בתחילת שנות ה-20, הוא היה הבן של השריף חוסיין, שהסעודים סילקו מהחיג'אז. אז לאח שלו, אבדאללה, הבריטים נתנו סידור עבודה באמירות עבר הירדן, כן, מה שלימים נהיה ממלכת ירדן, ולאח שלו, פייסל, בהתחלה נתנו את סוריה, ואז באו הצרפתים וסילקו אותו, אז הבריטים נתנו לו כפיצוי את עיראק, אוקיי? הוא בכלל לא דיבר ערבית עיראקית, הוא דיבר ערבית בדואית, כמו בחצי האי ערב. וזה לחלוטין לא מקובל. אתה לא יכול למנות מלך שמדבר בלהג אחר של הערבית, כי ברור שהוא לא משלנו. מה זה, אתה מביא לנו, מה זה פה, משחק שחמט, שאתה מזיז מלכים ממקום למקום? מה, מלך צריך להיות אחד מאיתנו, כדי להיות מלך לגיטימי. כן, אפילו בתורה זה כבר מוזכר. כן, אומר בספר דברים, משה, שום תשים עליך מלך אשר מאחיך הוא. לא תוכל לשים עליך מלך אשר לא מאחיך הוא. כן, אתה לא יכול, אין דבר כזה. אנשים לא ילכו אחריו, אנשים לא יצלטו לו, לא ישמעו לו. וזה הולך להיות בלגן ודיכוי. ולכן, השלטונות בכל אותן מדינות, גם הם לא לגיטימיים. מאותה סיבה בדיוק. כי על כל מדינה משתלטת קבוצה קטנה אחת, שהיא מייצגת את עצמה ואת המקורבים לה, ואת אלה שמשתפים את הפעולה. מה עם כל השאר? מדוכאים. ולכן בסוריה פרצו, וזה לא פעם ראשונה מה שעכשיו קורה, מ-2011. כבר היה סבב ראשון בין 1976 ו-1982. אותו סבב, אותו סבב אלימות נורא והיום שהסתיים בטבח בעיר חמת בפברואר 1982.
זה אנחנו מדברים על איראן?
סוריה.
סוריה.
בסוריה היה מרד של האחים המוסלמים בין 1976 לבין 1982 שהסתיים בטבח נורא והיום שהיה בעיר חמת. אז זה בגלל שהמוסלמים מרדו נגד השלטון שהחזיקו העלווים הכופרים עובדי האלילים. כי אין דבר כזה שכופר שולט במוסלמי. זה מנוגד לחוקי הפיזיקה האסלאמי, כמובן. זה הייתי אומר, זרי הפורענות שהם תמונים בכל המדינות הלא לגיטימיות הללו. ולכן קורה שם מה שקורה היום, כן, מה שנקרא בעבר האביב הערבי, עכשיו כבר אף אחד לא משתמש בעניין הזה כי מבינים בדיוק לאן זה הגיע, וזה לא יפסח גם על מדינות לא לגיטימיות אחרות, כמו איראן. איפה הקטע? אנחנו רואים עכשיו כל ההתפתחויות האחרונות שישראל, כן, קושרת קשרים טובים עם כל מיני מדינות. אז הם שוב מתחלקות לשני סוגים של מדינות. אחת זה המדינות הלגיטימיות, המדינות השלבות, העשירות, הנחמדות, זה האמירויות. האמירויות, איחוד האמירויות, זה שבע מדינות, כן, אבו דאבי, דובאי, רס אל חיימה, פוג'יירה, מג'מן, אג'מן, אומקיווין, כן, פוג'יירה. זה שבע האמירויות של איחוד האמירויות.
אגב, יצא לך להיות שם?
סליחה?
יצא לך כבר לטוס לשם?
תרם, אני מחכה שהקורונה תשאיר אותי.
הבנתי.
כן, במצב בטוח יותר. תראה, אני בקבוצת סיכון, אני בן 68. אוקיי? לא צעיר. ללא ספק, קבוצת סיכון.
התחסנת?
כך שאני ממתין עד שהקורונה תעזוב אותנו במנוחה, כי להיכנס היום למטוס, מבחינתי זה סכנת חיים. כן, אז אני לא, אני נזהר עדיין מהעניין הזה, וגם החברים שלי באמירויות מבינים שיש סיבה אמיתית לזה שאני נמנע עדיין מלהגיע אליהם. אני מדבר איתם בטלפון, בזום, במה שאפשר, כמו שאני מלמד באוניברסיטה. תראה, היום השיעורים עברו לזום. יש בזה חסרונות, כמובן, אתה לא נפגש עם תלמידים, אבל יש בזה מיתרונות, כן? אם תלמיד לא הלחם מאושפז בבית חולים, כן, הוא יכול להשתתף בשיעור באופן יפה מאוד, מתוך מיטתו בבית החולים. כך שיש, לטכנולוגיה, יש גם יתרונות. כמובן, חסרונות גדולים יותר, אבל עושים מה שאפשר. בכל מקרה, אז המדינות הללו שעשו איתנו שלום, האמירויות, הן מדינות שלבות, נחמדות, עשירות, מפותחות, כן, ביזנס, לא בגלל שהם, יש להם נפט, כי לדובאי למשל אין נפט, אוקיי? מה שגורם להם להיות עשירות ונחמדות, זה העובדה שכל אחת מהם זה שבט אחד בלבד, כן? קווייט למשל זה מדינת שבט ששמו על סבח, על כמילה נפרדת, זה לא על הידיעה, אלא על שמשמעותו משפחה. קטר זה מדינה של אל ת'אני. דובאי זה מדינה של משפחה שנקראת אל מכתום. ואבו דאבי זה אל נהיין. אוקיי? אז זה מדינת שבט. ברגע שהמדינה זהה לשבט, אז המדינה לגיטימית, כי היא מדינת השבט. החוקים שלה משקפים את תרבות השבט. ההנהגה היא הנהגה של השבט. הנהגה של המדינה זה הנהגה של השבט, כי השבט והמדינה זה שני צדדים של אותו מטבע, ולכן זה לגיטימי, זה נחמד, זה טוב, אף אחד לא רב עם אף אחד, ואם יש איזשהו מחלוקת, הולכים לשייח שיפתור את הבעיה, והוא פותר את הבעיה, וכולם מקבלים, מכיוון שהוא מנהיג לגיטימי, ומקבלים מה שהוא אומר. ולכן, בחברה כזאת, שלווה ויציבה, אתה יכול לנצל את הנפט כמו באבו דאבי ולהיות עשיר מאוד, אבל אתה יכול לעשות ביזנס כמו בדובאי, אם אין לך נפט, ולהיות עשיר מאוד. לעומת זאת, בעיראק עם המון נפט, ולוב עם המון נפט, הן מדינות כושלות. למה? לא בגלל הנפט, הן כושלות למרות הנפט. כן? הן כושלות בגלל שהן מדינות מסוכסכות בתוך עצמם. כי בעיראק יש 74 שבטים, האוכלוסייה מחולקת ל-74 שבטים, לכמה קבוצות אתניות, יש שם קורדים, יש שם ערבים, יש שם פרסים, יש שם טורקמנים. בעיראק יש כ-10 דתות, מוסלמים, נוצרים, יזידים, אלה שחיים בצפון, ודאש חיסלו להם את הגברים ולקחו את הגברות לעבדות. ויש שם שובקים, ויש שם זורואסטרים, ויש שם מנדאים וסבאים, וכמובן גם עוד, נדמה לי שגם יהודים נשארו כמה. ויש שם גם אלווים ודרוזים שברחו מסוריה. כך שבסך הכל יש בעיראק 10 דתות, נוסף על השבטים והקבוצות האתניות, וחלק מהדתות הללו גם מחולקות לעדות. המוסלמים מחולקים לסונים ושיעים וסופים וסלפים וכל מיני אחרים. והשיעה מחולקת גם היא בחלוקות פנימיות. והנוצרים כשהם היו שם, לפני שברחו כמעט כולם, הם היו מחולקים לכמה כנסיות. זאת אומרת, אשורים, נסטוריאנים, קלדאים, כל מיני. כך שבסך הכל, החברה העיראקית או האזרחים העיראקים, הם מחולקים באופן מסורתי להרבה מאוד קבוצות שלא מתחברות אחת עם השנייה, ולכן לא נוצר עם עיראקי. אזרחים כן, אבל לא עם. כן, כל אחד, כן, הקורדי נשאר קורדי, הערבי נשאר ערבי, הפרסי והטורקמן נשארו מה שהם היו, השיעי נשאר שיעי, הסוני נשאר סוני, וכל החלוקות הללו, ודאי החלוקות הדתיות. אז לבוא ולהגיד שיש עם עיראקי אחד, כן, שכולם מתחתנים עם כולם, ויושבים סביב למדורה ושרים קומביה ביחד, זה ראייה פשוט לא נכונה. לא היה כזה עם, ולפי איך שמתנהגים גם אין כזה עם, וכנראה גם לא יהיה כזה עם, בגלל מה שקורה עכשיו. אותו דבר בסוריה. גם סוריה מחולקת לקורדים וערבים וטורקמנים וארמנים שיש בסוריה. ויש שם דתות, יש שם מוסלמים ויש שם נוצרים ודרוזים ואלווים. והמוסלמים מחולקים לסונים ושיעים. כן? וגם מבחינה אתנית, כן, יש שם, כן, דיברנו, קורדים וערבים וכו'. זאת אומרת שגם החברה הסורית היא חברה מפורקת ומשוסעת, שכנראה שאם היו רוצים באמת להביא את סוריה לידי רגיעה, ושכל קבוצה תעזוב את האחרות במנוחה, צריך להקים לכל אחת מדינת לאום, או מדינת שבט, או מדינת קבוצה אתנית. כן? כמו שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. עדיין, אם בגץ לא יבטל את ההגדרה הזאת בחוק יסוד. אבל מדינת ישראל היא, כן, היא מדינת העם היהודי, ובסדר, ולכן היא נתפסת כלגיטימית בעיני הרוב היהודי. אבל עדיין המדינה לא יצרה עם, מדינת ישראל לא יצרה עם ישראלי, שהוא בנוי מכל האזרחים. למה? כי 20% מהאוכלוסייה הם ערבים, ואין נישואים, בגדול, אין נישואים בינם לבין היהודים, ולכן הקבוצות לא מתחברות, לא מתמזגות זו בתוך זו, ולכן לא נוצר עם אחד מלוכד ששמו ישראלי, שהוא איננו יהודי ואיננו ערבי, אלא הוא ישראלי שמורכב משניהם. לא נוצר, לא קרה כזה דבר. בניגוד למשל, מה שקורה עם העדות בישראל, שנכון שאם אבא הגיע ממרוקו, או מתימן, או מרוסיה, או מפולניה, אז הוא מאוד רצה שהילדים שלו התחתנו עם בנים ובנות מתוך
העדה.
מתוך העדה. אבל זה לא קרה. בגלל מערכת החינוך, בגלל הצבא, ובגלל המרחב הציבורי, והתקשורת והכל, שנלחמו נגד העניין הזה, והצליחו בצורה מדהימה ביופיה, לטעת בראש של הילדים, לא אלה שהמבוגרים שהגיעו מחול, הילדים שהלכו לבית ספר, שאיתם אתה יכול לעבוד, איתם אתה יכול להנדס מנטלית, שאין עם רומני בארץ, ואין עם תימני בארץ, ואין עם מרוקאי, ואין עם רוסי בארץ. מה שבארץ זה יהודים. וברגע שאתה מעביר את המסר הזה לאוכלוסייה, והאוכלוסייה מאמצת את הדבר הזה, אז הבנים, בוודאי הנכדים של אלו שהגיעו מכל קצווי תבל, מתחתנים אלו עם אלו. מתחתנים אלו עם אלו. ורואים את זה. טוב, אז נכון, החברה החרדית היא עוד לא חלק מהעניין הזה בגדול, אבל הרוב, רוב הציבור היהודי הוא כן חלק. רואים את זה גם בציבור, בוודאי הלא דתי, אבל גם בציבור הדתי מודרני. נישואין הם בדרך כלל לא על פי מאיפה שסבא הגיע. כך ש... ככה נוצר עם, על ידי נישואין נוצר עם. אבל זה לא קורה במדינות ערב, או אם זה קורה, זה קורה בשוליים. במדינות ערב, וגם באיראן זה לא קורה, מפני שפרסי לא מתחתן עם, עם ערבייה. כי הפרסים מזלזלים בערבים, והערבים לא אוהבים את הפרסים. אז אין נישואים בין המיעוט האחוואזי ובין הרוב הפרסי. ולכן האחוואזים נשארו ערבים נאמנים לתרבותם הערבית, והפרסים נשארו נאמנים לתרבותם הפרסי. ולכן המדינה האיראנית לא יצרה עם איראני. ולצערי כל מיני עיתונאים כן, מדברים על... העם באיראן, או העם האיראני, או דברים כאלה, הביטוי הזה, פשוט אין דבר כזה. אין מציאות כזאת. כמו שיגידו, העם הישראלי, מתוך הנחה שאין פה ערבים שהם שומרים על זהותם האתנית וזהותם התרבותית, כדי לא להיות יהודים. ולכן לא נוצר עם ישראל. זאת אומרת, יש לך את האזרחים יש. אבל אזרחים, האזרחות לא יוצרת מדינה. הפייפרס, הניירות שלך, כן, תעודת הזהות לא יוצרת זהות. היא תעודה, היא לא זהות. וכך צריך להבין את מה שקורה בעולם שמסביבנו. וללכת עם זה ולא נגד זה. למה? כי אם אתה הולך נגד, אז אתה פועל כנגד הרוב של העם, שרוצה איזשהו ביטוי לזהות הפרטית שלו. ואם אנחנו לוקחים את המודל הזה של האמירויות כמודל מצליח, כדי להימנע מהמודל הכושל של המדינה הקונגלומרטית, זאת אומרת, המדינה שכוללת בתוכה קבוצות רבות שלא מתמזגות זו בזו, אז אין ברירה אלא ללכת לתוכנית האמירויות שהגיתי לגבי הפלסטינים. וזה אומר להקים אמירות בחברון, ועוד אחת בשכם, ועוד אחת בג'נין, עוד אחת בקלקיליה, בטול כרם, ביריחו וברמל. אחרי שעזה כבר היא מזמן נהייתה מדינה, עזה היא מדינה כבר משנת 2007, מאז יוני 2007, מאז שחמאס השתלטו על רצועת עזה. המדינה בעזה, יש לה הכל, יש לה ממשלה, ויש לה גוף שופט, ויש לה משרד פנים, ומשרד בריאות, ומשרד, כן, כל משרד שרק צריך, ולא רק זה, אלא מדינת עזה גם הצליחה לכפות על האויבים שלה, זאת אומרת ישראל, להאכיל אותה, להשקוט אותה, לתת לה חשמל, לתת לה דלק, לתת לה כן, אינטרנט. הכל מגיע מישראל. כל מה שהם אוכלים, רוב מה שהם שותים, וכל השירותים מגיעים מישראל. גברת בעזה, כן, מסתבכת עם לידה לא קלה, אז מטיסים אותה עם אמבולנס למעבר ארז, שם מגיע אמבולנס ישראלי, גב אל גב, מעבירים אותה לאמבולנס הישראלי, שלוקח אותה מהר מאוד, או לברזילאי באשקלון, או לסורוקה בבאר שבע, בשביל שהיא תלד שם, בבטחה רבה, את הג'יהאדיסט הבא. אוקיי? אין מדינה בעולם. אין מדינה בעולם שהצליחה לעשות מה שמדינת עזה עשתה, הצליחה. לחייב את האויבים שלה, את מדינת ישראל, שהיא מחויבת מבחינת, כן, התורה של חמאס, לחסל את מדינת ישראל, כולה. לא רק את הכיבוש, כמו שהם קוראים לו, מ-67, אלא את כיבוש 48. לשם צריך לחלל. ובכל זאת, מדינה כזאת, עם אג'נדה אנטי-ישראלית כל כך ברורה וכל כך אמיתית, כמו הטילים שבאים מעזה, מדינה כזאת מפנה, יולדת עזתית לבית החולים שלה, ואני בכלל לא בטוח שהיא משלמת, לא היא ולא משפחתה.
מאיפה?
והיא מחייבת את ישראל להכיל אותה ולהשקוט אותה ואת כל מה ש... כן, ישראל עושה לרצועת עזה. אין מעצמה בעולם. אין בעולם מעצמה שמצליחה לעשות את מה שמעצמת עזה, הצליח לעשות. לכפות על האויבים שלה, להכיל אותה, להשקוט אותה וכל הדברים הללו. זאת אומרת שעזה היא כבר מתפקדת כמדינה כבר 13.5 שנים, מאז יוני 2007, ולכן היא, כן, חמאס היו הראשונים שפירקו את הרשות הפלסטינית. ולכן אם אני אומר שצריך להקים אמירות בכל אחת מערי יהודה ושומרון הערבי, זה לא שאני התחלתי עם זה. אני כולי ממשיך את מה שחמאס עשו. ואחת הסיבות זה שהרשות היא לא לגיטימית. כמו הרשות של כן, כמו המדינות בעזה, בסוריה וכל הרשות. הרשות הפלסטינית נתפסת כלא לגיטימית בעיני רוב הציבור ביהודה ושומרון, בוודאי בעזה. ולכן למה אנחנו צריכים להתקדם עם הקבוצה הזאת שהיא לא לגיטימית? למה צריכים בכלל לשתף את הפעולה? עדיף לעשות את זה עם המשפחות המקומיות, כדי להקים אמירות בחברון, ואמירות בכל אחת מערי יהודה ושומרון. זה הפתרון המבוסס על הסוציולוגיה, שהוא הרבה יותר נכון בתנאי המזרח התיכון, מאשר להקים מדינת קונגלומרט כזאת, מדינה רבת קבוצות, שלעולם היא תהיה מדינה כושלת, כמו שאנחנו רואים היום במדינות הללו. ולכן יצאתי עם התוכנית, ואני ממליץ למאזינים להיכנס לאינטרנט ולהיכנס לאתר ששמו פלסטיניאן מינוס אמירייטס, פלסטיניאן מסימן מינוס אמירייטס.com, ושם תמצאו, יש מאמרים ויש שם הרבה מאוד דברים אגב, האתר הוא עדיין בבנייה, אבל כבר אפשר להשתמש בו. וזה לכן הפתרון האידיאלי, הפתרון הנכון, הפתרון הרציני, הפתרון שמבוסס על הסוציולוגיה, ולא על כל מיני חלומות על מזרח תיכון חדש, שהיו לכמה אנשים פה במדינה לפני 2010.
השאלה היא, האם זה יפתור את הבעיה בעזה? זאת אומרת, שעכשיו שולט שם חמאס, וכרגע הוא מחזיק אותנו די כבת ערובה, כל פעם שאנחנו לא נותנים לו את מה שהוא צריך, או שהוא רוצה משהו חדש, אז הוא משחרר רקטות וטילים למדינת ישראל, ויכול להשבית אפילו מדינה. אז השאלה היא איך אנחנו מתפקדים עם זה.
חמאס, או מדינת חמאס בעזה, ללא ספק היא מדינת אויב. מכל הבחינות. ועם אויב, אתה עושה אחד משני דברים. האחד זה לחסל אותו, אם אתה יכול, והשני זה להרתיע אותו, אם אתה יכול. הפתרון היותר נוח ויותר ככה נקי, זה ההרתעה. כי לחסל אותו, אתה צריך להיכנס לשם, זה עולה בחיי אדם, גם לנו וגם להם, וגם כן לא בטוח שתצליח. כן, ישראל נלחמה בדרום לבנון הרבה מאוד שנים, ולא הצליחה לחסל את הארגונים שהיו שם, ולכן גם ברחנו משם במאי 2000, בצורה כל כך מבישה, כשאהוד ברק נכנע לארבע אמהות. כך שבעזה אתה יכול או להילחם בהם, כדי לשכנע אותם שלטובתם יעזבו אותך במנוחה, או להרתיע אותם. בכל מיני אמצעים. איפה הבעיה? הרתעה היא משהו שאתה משיג באמצעות השכנוע, שאתה משכנע את הצד השני, שעל כל הטרדה מצידו, קטנה ככל שתהיה, הוא הולך לחטוף מכה נוראה ואיומה. זה הרתעה. זה המהות, זה התיאור של הרתעה, ואין הרתעה שהיא לא מבוססת על מחיר גבוה שאתה גובה מהצד השני, אם הוא יעז להפר את מה שאתה או מה ששניכם הסכמתם עליו. אוקיי? איפה הבעיה? מדינת ישראל היום חייבת לפעול על פי עיקרון שקבעו עבורה בבגץ, ששמו עקרון המידתיות. כל תגובה חייבת להיות מידתית. זאת אומרת, אם הרגו לנו בן אדם אחד, אז אנחנו יכולים להרוג לשם אדם אחד. אם הרגו 10, אז יש לנו לגיטימציה להרוג 10. זה פחות או יותר, כן, מדד מידתיות. איפה הבעיה? מידתיות היא פועלת כנגד הרתעה. כי הרי הרתעה זה אם הצד המורתע הוא פוחד מהתגובה הלא מידתית, הנוראה והאיומה שטיפול עליו, ולכן הוא יושב בשקט. אם אנחנו מוגבלים באמצעות המידתיות, אז הצד השני לא מורתע. זאת אומרת, פוגע בנו השכם והערב כל פעם שאכפת לו, כל פעם שבא לו. וככה בעצם עיקרון המידתיות הוא פועל כנגד שלום, כי שלום זה לא חיבוקים ונשיקות. שלום זה שעוזבים אותך במנוחה. זה שלום. ואם אתה רוצה שיעזבו אותך במנוחה, אתה חייב לפתח ולתחזק את ההרתעה, כי אחרת הם יפגעו בך. זאת אומרת שעיקרון המידתיות פועל כנגד שלום. כי שלום כאמור מגיע בגלל הרתעה. כן. בגלל פחד של הצד השני לתקוף אותך, כי אם לא היה פוחד, היה מתקיף. הוא לא עושה איתך שלום. הוא עושה שלום רק כי הוא התייאש מלחסל אותך. עכשיו, איך תייאש אותו אם אתה כבול בכבלי המידתיות שבגץ כפה על המדינה? אתה מבין? ככה קבוצת אנשים נאורים במינוי עצמי בעצם מכניעים את צהל, מכרעים, זאת אומרת מורידים לברכיים, גורם לנו לכרוע, כן, מכרעים את עם ישראל בפני אויביו, וזה מזמין מלחמה. כי צד שני רואים שזה עם חלש, אוי, הגיע הזמן והגיעה הזדמנות לתת לציונים את מה שצריך. וזה בעצם גם כל הפיגועים שאנחנו רואים, זה התוצאה של בדיוק הדבר הזה. כי מי שמפגע, א', הוא חושב שהוא יצליח לברוח, ב', אם לא יצליח לברוח ויתפסו אותו, אז אם יארגו אותו, אז הוא עולה הישר לשמיים לחיקם של 72 בתולות. מה רע? ואם יישאר חי וילך לכלא, אז משפחתו תקבל כל חודש כך וכך אלפי שקלים, לא צריך לעבוד. ולמה? כי הוא, כן, כי הרשות משלמת לאסירים שיש להם דם על הידיים. אז איזה מוטיבציה יש לך שלא לצאת לפיגוע? ואנחנו שלבי נפש, זאת אומרת, אנחנו לא, מעולם לא אמרנו לרשות, תפסיקו עם זה. אם לא, אנחנו מסלקים אתכם לזזל. כל מה שהזהרנו אותם, זה אנחנו נעצור לכם חלק מהכספים שאתם, את החלק הזה שאתם נותנים לג'יהאדיסטים. רגע, אם זו רשות שהיא משלמת לטרוריסטים, אז למה לתת לה בשביל מדים לשוטרים או נשק לחיילים? זה שלא נותנים לה כסף שתיתן למשפחות של הפושעים, של הרוצחים, זה אני מבין. אבל הרשות שנותנת כסף למשפחות רוצחים, איך זה שאנחנו מקיימים את הרשות הזאת? היעלה על הדעת? אוקיי? ולכן פה מדינת ישראל פועלת לחלוטין נגד האינטרסים של עצמה. פועלת נגד האינטרסים של עצמה. וכאן, בעצם זה שהיא מתחזקת את הרשות האנטי-ציונית, אנטי-ישראלית, רק תראה איך כמה שהרשות פועלת נגדנו, למשל בבירות העולם, מאשימים אותנו על מה שאנחנו עושים ומה שאנחנו לא עושים. כל תופעת ה-BDS היא תופעה שפלסטינים התחילו. והרשות תומכת בה בלב הנפש. אוקיי? איך זה שהם עושים את זה? כי הם יכולים. כי מדינת ישראל לא מציגה להם חשבון למה שהם עושים. והיות שהם לא משלמים שום דבר, אז יאללה, בוא נרד על הישראלים. בית המשפט אוסר עליהם לעצור כספים, ושוב בית המשפט בנושא הזה, ובהחלט המדינה הזאת ממילא הולכת לזזל, מדינת ישראל, כיוון שהיא לא תוכל לשרוד עם עיקרון המידתיות, והיא לא תוכל לשרוד כאן, ובעצם מה שיקרה לזה למקרה לבנון. כי מה שקרה השבוע גם, היה בבג"ץ דיון על חוק הלאום. עדיין אין פסקים, אבל היו 15 עתירות נגד חוק הלאום. חוק הלאום הוא חוק שנועד לקבע את הרעיון שמדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי בלבד. זה בעצם מה שאומר החוק בכמה סעיפים. לצפוננו נמצאת מדינה לבנון, שבריאתה הייתה, יש בה דמיון למדינה היהודית. למה? הנוצרים של לבנון לא רצו להיות חלק מסוריה, שאמורה הייתה ליכולת לבנון, הייתה אמורה ליכולת לבנון. למה הם לא רצו להיות כמו סוריה? למה לא רצו להיות בסוריה? מכיוון שהם זכרו מה קרה במלחמת העולם הראשונה לארמנים, שנטבחו על ידי הטורקים, כן, טבח הארמנים הגדול שהיה ב-1915. אז כשהלבנונים התחילו את, כן, אחרי הכיבוש הצרפתי, שבמלחמת העולם הראשונה, והמנדט שצרפת קיבלה על סוריה ולבנון ב-1923, מקביל למנדט הבריטי, פה אצלנו, שאמור היה להיות למשך 25 שנה, מאמצע מאי 23 עד אמצע מאי 1948, זה גם היה הסיפור של לבנון וסוריה. אז נכון שצרפת עזבה אותם קודם בגלל מלחמת העולם השנייה ומשטר וישי וכו', אבל זה אמור היה להיות אותו דבר. אז בסך הכל המדינה הלבנונית, או המדינה בדרך הלבנונית, התחילה משהו כמו 8 שנים אחרי טבח הארמני. כן? הטבח היה ב-1915, והמנדטים התחילו פה ב-23. זאת אומרת, 8 שנים. 8 שנים זה זמן קצר מאוד. והנוצרים בלבנון זכרו היטב מה קרה לנוצרים באימפריה העותמאנית. ולכן הם לא רצו להיות חלק מסוריה שהצרפתים רצו להקים. והם ביקשו, דרשו מדינה לעצמם. אז הצרפתים, היות שגם הם, אתה יודע, קתולים, כמו המרונים בלבנון, הזדהו עם הדרישה הזאת, והם נתנו להם, יסדו להם מדינה שאמורה להיות מדינת הלאום של הנוצרים המרונים וקבוצות אחרות, העיקר שהם נוצרים. מדינת לאום במרכאות, כן? נוצרים. אלא מה? לאורך השנים, הקבוצות הנוצריות, בגלל כל מיני פוליטיקאים מושחתים, ובגלל כל מיני אג'נדות פרטיות, וכלכלה וכל מיני כאלו, הם איבדו את הרצון לשמור על לבנון כמדינה עבור הנוצרים. ולא ניכנס כאן לתהליך, אבל זה מה שקרה שם. והמיעוט הנוצרי, כי הרי מדינה שמה, זה, כולם מיעוטים, אין שם קבוצת רוב אחת. אבל היות שהמדינה נועדה להיות המגן של הנוצרים, אז אפשר לראות בה כמדינה שנוסדה ונולדה עבור הנוצרים. נכון, יש שם גם אחרים, אבל כל קיומה הוא כדי להגן על הנוצרים מפני חיים במדינה מוסלמית, כמו שהם לא רצו להיות. אבל היות שהם איבדו את הרצון לשמר את המדינה כמדינה שנוסדה עבור הנוצרים, מה שקרה הוא שהיום המדינה היא מדינה של השיעים, שמי שמנהל אותה זה חסן נסראללה. וזה כבר התחיל, תופעה שהתחילה כבר לפני 40 שנה, זה התחיל, התהליך, כשבשנת 80-81 התחילו לבוא ללבנון כל מיני תועמלני האייתולות האיראנים, שבמסגרת רעיון יצוא המהפכה התחילו בלבנון. למה? כי לבנון הייתה מדינה דמוקרטית, מדינה רכה, מדינה שאם אתה לא יורה ברחובות, אז מקבלים אותך. אם אתה בא בשביל להטיף למוסלמים הסונים, לשיעים, שהם, יש להם זכויות וכל, כי בסך הכל השיעים היו די מדוכאים במשך כל ההיסטוריה בלבנון, פתאום מגיעים אותם תועמלנים איראנים ונוטעים בהם, בשיעים של לבנון, נוטעים בהם תחושה של עוצמה, תחושה של צדקת הדרך, תחושה שירדו עליי כל השנים ודחקו אותי לשליים כל השנים ולקחו לי ורימו אותי. תראה, בעלי אחוזות נוצרים בלבנון, היו להם קרמים שהם יצרו מהם יין. מי עבד בקרמים הללו ומי היה מייצר להם את היין? שיעים. למרות שעל פי האסלאם, מוסלמי לא רק אסור לו לשתות יין, אסור לו גם לייצר יין ולשווק יין וכל מה שקשור לתעשיית היין, אסור לו להיות שם. אבל הנוצרים לא היה אכפת להם, והם זרקו דווקא את השיעים לעבוד במלאכות שאסור לשיעי על פי האסלאם לעבוד. עד כך הם היו מצד אחד מדוכאים, מצד שני חסרי פה, חסרי יכולת לדבר. באים האיראנים, החל מתחילת שנות ה-80, באמצעות ייצוא המהפכה, ומשנים את הראש של השיעים. והם הצליחו, ביג טיים הם הצליחו. הם הפכו אותם ללוחמים, הופכו אותם, כן, מחיזבאללה, עמל וקבוצות אחרות שהתחברו לחיזבאללה בהמשך. ונתנו להם כסף, ונתנו להם את היכולת, את הכלכלית לשלט לבנון. והיום בעצם יצא מצב שחיזבאללה, זה לא רק מדינה בתוך מדינה, זה מדינה שהשתלטה על המדינה. אני כבר כתבתי על זה מאמר בהארץ, וגם בידיעות אחרונות באותו יום, באחד ביוני 2000. אחד ביוני 2000, מאמר תחת הכותרת, הנשיא הבא חסן נסראללה.
באיזה שנה הוא עלה לשלטון?
לא, הוא עוד ב-92, כשאנחנו חיסלנו את אבאס מוסאווי. הוא לא על השלטון, הוא שלט על חיזבאללה, הוא המזכיר הכלל של חיזבאללה, כן. שהחליף את אבאס מוסאווי שאנחנו חיסלנו. כן, הוא כבר הרבה שנים, כבר 27-8 שנים, כך שחסן נסראללה, אגב, לדעתי לא מחסלים אותו כי פוחדים,
שיבוא
אדם גרוע יותר, כמו שקרה, שאחרי שחיסלנו את אבאס מוסאווי, הגיע חסן נסראללה. אז טוב, אם זה נכון או לא, אני לא יודע, אבל זה כנראה הסיבה שצהל כצבא ומדינת ישראל כמדינה נמנעים מלחסל את חסן נסראללה. בכל מקרה, מה שקרה בלבנון זה שבגלל שהנוצרים איבדו את הרצון לשמר את לבנון כמדינה עבור הנוצרים, היא הפכה להיות למדינת טרור, שהם עכשיו בורחים ממנה. היום הנוצרים בורחים, במצב של בריחה, כן, בורחים לצרפת, בורחים לקבק.
קנדה.
בקנדה, כי זה הרצון שמדברו צרפתי. מה שקורה פה אצלנו, זה משהו שעלול להביא אותנו למצב של לבנון. כי אם בבג"ץ דן בחוק הלאום, הוא בעצם שם את עצמו במצב שמותר לו לערער על קיומה של מדינת ישראל כמדינה עבור העם היהודי. בדיוק כמו שהמיעוט הלבנוני בלבנון ערער על היותה של לבנון מדינה שנוסדה וקיימת עבור המיעוט הנוצרי. בדיוק אותו דבר. ומי שמבין את התהליך שכזה דבר, כשהוא נגיד באופן, כן, שבגץ יצא, אחרי שיסיים לדון בעתירות, יצא עם החלטה שחוק הלאום הוא לא חוקי, לא חוקתי, לא, יש פה איזושהי סתירה פנימית, כדי להגיד שאתה, איך אתה, חוק יסוד זה חלק מהחוקה, או כמו חוקה, יש לו מעמד.
כביכול, של... לכאורה.
לא, 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 זה לא כביכול, יש לו מעמד של חוקה.
אבל כרגע למדינת ישראל אין חוקה, נכון?
אין לנו חוקה. במקומה יש חוקי יסוד, שהם במעמד חוקה, וכאשר ישלימו עוד כמה דברים, עוד כמה חוקי יסוד, אז היא תהיה חוקה. שלמה. אוקיי? אבל יש הרבה אספקטים חוקתיים, שהם קיימים כבר באמצעות חוקי היסוד. אז איך יכול להיות שבגץ יכול לטעון שחוק יסוד שהוא יוצר את החוקה, הוא לא חוקתי? כי הרי חוקתי הוא מה שנקבע לדי חוק היסוד. אתה מבין? אז בגץ פה נמצא בתוך סתירה לא נורמלית. אלא אם כן, אבוא ויגיד שיש כל מיני דברים שמעל חוקי היסוד, שזה ערכי יסוד של מדינה. טוב, מי אמר שערכי היסוד הללו הם מקובלים? זה שבגץ אומר שזה מקובל, זה לא אומר שעל הקבוצה שיושבת בבגץ, זה מקובל עליה. מי אמר שזה מקובל על אדם נוסף שנמצא מחוץ לאולם המשפט? איפה זה כתוב? מאיך אתה יודע שזה? ומה לעשות? שופט צריך לשפוט על פי החוק, לא על פי הערכים של השופט, שעלולים להיות גם מנוגדים לחוק. אוקיי? איפה הבעיה? שכבר אהרון ברק, שהתחיל את המהפכה החוקתית שלו, הוא כבר קבע שהחוק לא קיים ללא הפרשנות של השופט. אז אם החוק אומר דבר אחד, והשופט חושב צריך להיות הפוך, אז הוא יפרשן אותו הפוך, וזה מה שיהיה. וזה הכוח והסמכות שבית הדין העליון, בית המשפט העליון סיגל לעצמו, אבל לא רק, הוא גם סיגל את זה לכל מערכת המשפט, כולל הפרקליטות וכולל הייעוץ המשפטי, שמה שהוא אומר, זה מה שהוא חושב, זה מה שצריך שיהיה. עד כך שעורך דין מתחיל בפרקליטות, יכול לכפות את דעתו על נבחרי ציבור. למה? כי הוא אומר, מה שאתם רוצים לעשות זה לא חוקתי. למה? כי ככה אני חושב. כי אני עם הפרקליטות. ובעצם מה שהשתלט על מדינת ישראל זה משהו כמו תמנון, שהמוח שלו זה אהרון ברק, שעד היום הוא יושב בבית המשפט בבגץ, ועד היום הוא משפיע. הראש זה בגץ, או בית המשפט העליון, הגוף זה הפרקליטות, והזרועות זה הייעוץ המשפטי. וכולם מונחים מהמוח של האדם הנאור במינוי עצמי, ששמו אהרון ברק. זה היום המערכת השלטונית הישראלית. זאת אומרת, במקום שיהיה הפרדת רשויות של רשויות מקבילות, מחוקקת, מבצעת ומשופטת, יצא מצב שיש מערכת משפטית שהיא מעל המחוקקת והשופטת, והיא לא נבחרת, זאת אומרת, לא נבחרת על ידי העם, נבחרת על ידי ועדה של כמה פוליטיקאים, שופטים ועורכי דין, שגם הם, מי בחר בהם? והמערכת הזאת ממחזרת את עצמה, כי חבר מביא חבר, לא נותנים להיכנס את מי שהם לא מסכימים עליו, וככה החונטה הזאת, המשפטית, השתלטה על המדינה. בלי ששמנו לב. הקלנו פה מדינה יהודית, עבור העם היהודי, ועכשיו באה קבוצה ומרשה לעצמה לדון בחוק שאמור לקבע את היות המדינה, מדינת העם היהודי. ולכן, אם היא אכן תערער על זה, ואכן תביא לביטול החוק, אנחנו הולכים ברור בדרך של לבנון. שגם שם, הקבוצה שעבורה נוסדה המדינה, ויתרה על המדינה. קבוצה הנוצרית.
יש את הרגשה שאנחנו לא נוותר כל כך מהר.
תראה, הכל תלוי בתוצאות הבחירות, ובאג'נדה של הקואליציה שתקום אחרי הבחירות. אם תהיה קואליציה גדולה, שתראה בעין הנכונה, בפרופורציות הנכונות, על מה שקרה במדינה הזאת, ותחוקק או תשלים את חוק יסוד השפיטה, ותכניס בו את ה-checks and balances, זאת אומרת, את האיזונים והמעצורים הדרושים, כדי להוריד את מערכת המשפט מגבם של נבחרי הציבור, כדי שהם יוכלו לנהל את המדינה כמו שצריך. ואם מישהו יעבור על חוק, אז שישפעותו אותו על פי החוק ולא על פי הפרשנות הסובלימטיבית, כן, הפרשנות שאין לה שום קשר עם החוק, כמו שאהרון ברק הוביל. אוקיי? אז זה תלוי כמובן בתוצאות הבחירות, ועד כמה העם ייקח ברצינות את הדבר הזה, ועד כמה המפלגות שרצות בבחירות הקרובות, שתהיינה כנראה במרץ 2021, עד כמה המפלגות ישימו את הסיפור הזה של המהפכה המשפטית באג'נדה שלהם, זאת אומרת, במצעים שלהם, ועד כמה הציבור יבחר בהם על פי הדבר הזה. כי לדעתי, הסכנה הזאת למדינת ישראל גדולה יותר מהסכנה האיראנית. למה? כי א', זה מבטל את הדמוקרטיה פה, כי חונטה משפטית זה לא דמוקרטיה, זה אדם נאור. ב', היא מבטלת את היותה של המדינה, מדינת העם היהודי. מה זה שונה ממה שהאיראנים רוצים לעשות לנו? בגלל שזה עם פחות דם? ולדעתי זה יהיה גם עם דם, שברגע שהם מסרסים את יכולתו של העם היהודי להגן על מדינתו היהודית, כי היא כבר לא מדינת העם היהודי, נערות הדם שיהיו פה יהיו נוראים ואיומים, כי זה יעודד את כל שונאי ישראל מהסביבה הקרובה אלינו, לפעול כנגדנו, כי המדינה, אפילו בהגדרת מערכת המשפט הישראלית, היא לא אסור שתהיה מדינה יהודית. זה הרי יעודד את הטרור בצורה נורא ואיומה. נורא ואיומה. עצם הדבר הזה. כי זה יעודד אותם. כי אם היהודים כבר לא רוצים את המדינה, בוא נעשה להם מה שעשינו לנוצרים בלבנון. אם העם יבין את גודל הסכנה לעצם קיומה של המדינה מתוך העדה היהודית או מתוך הקבוצה היהודית, אז אינשאללה יחזור, כן, העם לשפיותו, זאת אומרת, שהיא קיימת, אבל היא שותקה על ידי בית משפט, שפועל בצורה לא שפויה, כי, תראה, בוא נגיד לך, המדינה הזאת הוקמה על ידי יהודים שבאו לפה לארץ, קנו, כן, בגרוש שהיה בקופת הקרן הקיימת, ונלחמו על המדינה, הקיזו את דמם, בשביל ש-6,000 איש, אחוז שלם מהיישוב היהודי, נהרגו במלחמת השחרור. מה, את חושב שהם הקימו מדינה בשביל שתהיה מדינת כל אזרחיה, או כל לאומיה, או כל מסתנניה, או כל מובטלי העולם שהגיעו אליה? מה הדבר הזה? מה, הם הקימו מדינה בשביל מה? שתהיה מדינת פליטי דרפור? או פליטים סודנים או אריתראים? בשביל זה הקמנו פה את המדינה?
שאלה מצוינת. Okay.
ולכן, כאשר בא שופט ואומר שמדינת ישראל צריכה להביא לפה או להשאיר פה מסתננת, או משפחה של מסתננים, כי אסור להחזיר אותם למדינתם באפריקה, כי יש חשש שהסבתא של הנכדה, של הבת שלהם, תעשה לה מילת נשים. יש סכנה. מה הדבר הזה? אתה יודע כמה נשים בעולם עומדות בסכנה של מילת נשים? פתח את השערים, תביא את כולם. שמה הסבתא שלהם תעשה להם. זה פסק דין שהשאיר בארץ משפחה של מסתננים, לא חוקיים. בגלל ש... החשש. אוקיי? מי הזה את השטות הזו? שמדינת ישראל צריכה להיות מדינת מקלט לכל מסכני העולם. בשביל זה נלחמו פה אנשים? בשביל זה הקיזו את דמם? בשביל זה העם היהודי הקים מדינה על אדמת אבותיו? בשביל שיבואו כל מיני פוסט-ציונים ופוסט-יהודים, פוסט-מודרניסטים, ויבטלו את האופי היהודי של מדינת ישראל? יהודי ודמוקרטי של מדינת ישראל? אוקיי? ולכן הסכנה הזאת, באסנס שלה, במהות שלה, היא סכנה יותר גדולה מהסכנה האיראנית. כי את האיראנים אתה יכול להרתיע. את השופטים קשה מאוד להרתיע. כי הם לקחו לעצמם סמכויות שבראייתם אף אחד אסור לו לפעול כנגדם, מכיוון שאתה פועל כנגד האדם הנאור. ולכן אתה הולך בחוש.
מה מונע מהשופטים, ברגע שנניח יחוקקו איזשהו חוק שיעשה הפרדת רשויות, כמו שאם תרצו מציעים וכו', מה מונע מהשופטים לפסול את החוק הזה, או לפסול כל חוק עכשיו שיחוקק בכנסת, שאמור להגביל אותם?
בוא נגיד לך סוד. לבגץ אין צבא ואין משטרה. הדבר היחיד שיש להם, זה את העובדה שכולם מצייתים להם. זה הכוח היחיד שלהם. אבל כאן אני רוצה לגלות לך סוד אמיתי. יש והיו פסקי דין שפשוט לא בוצעו. לא בוצעו. הממשלה לא ביצעה, הכנסת לא ביצעה. יש הרבה. והעותרים הבינו שזה לא יבוצע, גם אם יהיה פסק דין, אז הם ירדו מזה ועזבו את זה. ויש פסקי דין שפשוט לא בוצעו. רק אף אחד לא מדבר על זה, ואף אחד לא מזכיר את זה, אבל יש הרבה כאלו. מה אני אומר? בגץ יכול לומר, למשל, כן, אתם צריכים לעשות משהו שאנחנו החלטנו. הכנסת תגיד לממשלה, אתם לא עושים את זה. מה יעשה בגץ? יצאו 11 שופטים או 15 שופטים, יקחו טוריות ויתחילו להרוס בתים? או לעשות משהו שהם אומרים שצריך לעשות, הם לא יעשו. הממשלה לא תעשה, הכנסת לא תכריח את הממשלה, והגוף המחוקק והמבצע יחליטו שהם לא מבצעים את מה שבג"ץ החליט. והם יודעים על זה ברבים. אתם חרגתם מסמכויותיכם, נגיד יושב ראש הכנסת, יכריז מעל בימת הכנסת, היות שבג"ץ הרשה לעצמו לבדוק חוקים שלנו, אנחנו מתחילים לבדוק פסקי דין של בג"ץ. ומה שיעלם בראשנו, אנחנו נפרש את פסקי הדין של בג"ץ על פי סמכותנו. למה רק לבג"ץ יש סמכות לפרש חוקים כאוות נפשו, ואין לגוף המחוקק סמכות לפרש פסקי דין כאוות נפשו?
שאלה טובה.
מי אמר? למה? מה? זאת אומרת, כאן צריך מערכת שיהיה לה אומץ לצאת כנגד. איפה הבעיה? אל תשכח שמתחת למוח של ברק והראש של בג"ץ, יש גוף ששמו פרקליטות. והפרקליטות יודעת יפה מאוד לפתוח תיקים כנגד כל מי שלא מיישר קו עם האדם הנאור שמפעיל אותה מלמעלה. ולכן, כל חבר כנסת שיש לו חשש כלשהו, שימצאו שפעם לא שילם דוח חנייה, או יש לו איזה מילימטר אחד של בנייה לא חוקית בבית, או שהוא סגר פרגולה בלי יתר בנייה, או שנדיה מאוד, או שהוא פעם נגע במישהי ובינתיים זה עוד לא יצא, הוא פוחד. וגם יהיה אולי מי שיזכיר לו בשקט, תשמע, אתה עכשיו מנסה לקדם איזה משהו נגדנו, אתה זוכר מה פעם עשית עם פלונית? אנחנו יודעים מה עשית ויש לנו תמונות. אז כדאי שתרגיע. מזה הם פוחדים.
אנחנו מדברים כאן על איזשהו מציאות דיפ סטייט מטורפת שעל גבול הרבה מאוד אנשים יגידו קונספירציונית סטייל סגנון מאפיה אל קפון.
זה אני שמעתי את זה מנבחרי ציבור.
מה זה?
חברי כנסת אמרו לי את זה.
מה אתה אומר?
כן. עכשיו, תאר לעצמך שיתפרו לך תיק, סתם, תיק הזוי לחלוטין. ואתה עכשיו הולך להתמודד איתם מול מערכת שפועלת על פי הוראות של האדם הנאור. מה הסיכוי שתצא זכאי, גם אם תפרו לך תיק? ואם קשה לתפור לך תיק, אז הם ימציאו עבירה, כמו שוחד באמצעות כיסוי. כיסוי חיובי בוואלה. המצאת עבירה. כן, כמו שדרשוביץ אומר, שבשום מקום בעולם עוד לא העמידו למשפט פוליטיקאי, כי קיבל שוחד באמצעות כיסוי אוהד. שפה המציאו עבירת שוחד, שלא כתובה בחוק. אוקיי? עכשיו לך תריב איתם, שבינתיים אתה מחלה את זמנך, את הקרדיט הציבורי שלך, את הכסף שלך, כדי להתגונן מול האשמות שווא, או האשמות בטענות, או לפחות חלקיות. מי רוצה להתמודד עם הדבר הזה? וככה היום מפחידים נבחרי ציבור, שלא יעזו להרים יד על שלטון הבלי מצרים של מערכת המשפט, שזה בג"ץ, הפרקליטות והיועצים. תראה, היה בכנסת הקודמת, רצון להביא חוק שכל שר יוכל להביא יועץ משפטי משלו. זה נכשל. יועץ משפטי הוא נמצא מעל השר, כי כל החלטה שהשר שלא תהיה מוצאתכם, כל החלטה של השר שלא תמצאכם בעיני היועץ המשפטי, או בעיני הבוסים של היועץ המשפטי, שזה הפרקליטות ובתי המשפט, אז היועץ המשפטי ילך לשר ויגיד לו, אדוני, זה לא יעמוד בבג"ץ, וכך הוא מבטל את זה. והיום כשהשר רוצה לנשום, אז הוא הולך קודם ליועץ המשפטי ושואל, האם הנשימה שלי תעמוד בבג"ץ? ורק אם כן, אז הוא מעז לנשום. טוב, זה קצת מוגזר שלקחתי את זה, אבל זה פחות או יותר, וזה פחות או יותר המצב.
חרגנו מנושא השבטיות, אבל זה ללא ספק קשור, זאת אומרת, ברגע שיש איזושהי קליקה, שהגענו לפה, אני רק מזכיר למאזינים, איך הגענו לפה, דיברנו על לבנון, על מה שהיה שם ב-1915, שהם פחדו ושהנוצרים העסיקו את המוסלמים השיעים כעובדי יין שאסור להם, ואז הגיעה הזרוע האיראנית, הגיעה ואמרה להם מה, מי, מו, תראו איך מתייחסים אליכם, העיפו אותם, וככה בעצם בגלל שהם ויתרו על המדינה, אז המיעוט...
הנוצרים ויתרו על ה...
כן.
ויתרו על היותה של לבנון מדינה שתגן על הנוצרים.
בדיוק. אז המיעוט הזה בעצם העיף אותם בגלל שהם ויתרו. בגלל שהנוצרים ויתרו על המדינה. ומשם הגענו בעצם אל בגץ, וגם הגענו אל בגץ בהקשר של הרתעה, כנגד מחבלים, וכנגד עזה, וכנגד... יהודה ושומרון אפשר גם להגיד, כמובן בכל עניין של הריסת בתי מחבלים, שזה גם אני לא מבין בכלל איך זה קשור אליהם, זה נראה לי יותר שיקול של משרד הביטחון צריך להיות, כל מיני דברים שבסופו של דבר שכדי להגיע לאיזשהו מין מודל רגוע יותר, טוב יותר, שלום אמיתי, כמו שנתניהו אומר, שלום אמיתי שמגיע מכוח ועוצמה, אנחנו מרוסנים על ידי בגץ, על ידי עצמנו בעצם, על ידי עצמנו, וזה מה ש... ובגלל שאנחנו מרסנים את עצמנו מלהחזיר באיזשהו חוסר מידתיות כדי להרתיע, על מנת להגיע לשלום, אנחנו לא מגיעים לשם.
בדיוק. וזה בגלל הכללים ההזויים שבגץ הטיל עלינו, קשר את הידיים של צה"ל, עד כך שחייל לא יורה במי שמשליך עליו בבוק תבירה ומעדיף לברוח כי הוא לא רוצה ללכת לכלא בגלל שהוא צריך לבדוק את היכולת, את הכוונה ואת הרצינות של מי שמפגע בו. נו באמת, בא אליך מישהו בערב וזורק עליך בבוק תבירה, אז אתה יכול לבדוק את היכולת שלו ואת הכוונה שלו? מה השטויות האלה? אוקיי? וזה מה שאומרים, זה מה שאומרים לחיילים, בתדרוך. זאת אומרת, סירסו את הצבא, יקרו לחלוטין את היכולת שלו להילחם, באמצעות הוראות הזויות, חייל, צבא נועד לנצח, צבא לא נועד להיות לפלף, וצבא שלא לא רוצה ולא יודע ולא מוכן לנצח, זה לא צבא, שלח אותם הביתה. אגב, כאן פה צריך אבל להגיד שזה לא רק בגץ, או מערכת המשפט. פה מדובר בתופעה יותר רחבה של קרנות זרות שמכניסות את הרעל הזה לתוך החברה הישראלית. אם זה הקרן החדשה לישראל, אם זה קרן וקסנר, קרן פורד, דרך כל מיני קרנות אחרות, וארגונים בארץ שממומנים על ידי הקרנות הללו, שבמשך שנים ארוכות הם עיוותו את אורח המחשבה, בעיקר בצהל. בעיקר בצהל. שצהל היה מביא מרצים מכל מיני ארגונים כאלו, והם עיוותו את צורת החשיבה הצהלית. אני נתקלתי בזה אישית. הייתי פעם באירוע של אחד הגדודים שהזמין אותי לדבר, וזה היה יום עיון, יום הרצאות. ולפניי דיבר מישהו בשם אחד הארגונים של הקרן החדשה, שכל ההרצאה שלו הייתה איך שאנחנו, היהודים, פולשים במדינה הזאת. הארץ הזו לא שייכת לנו, אלא שייכת לפלסטינים מהים עד הירדן. השתלטנו להם על החיים, השתלטנו להם על הכל, ואנחנו צריכים להרגיש אשמים בכל ימי חיינו. כי מה שאנחנו עשינו פה זה הדבר הזה. זה פחות או יותר היה תמצית ההרצאה שלו. בחור יהודי, שבא בשם אחד הארגונים הללו שממומנים על ידי הקרן החדשה. ואני הקדמתי, ונכנסתי לאולם, כי הגעתי מוקדם, וישבתי בזה. ואז, לקראת הסוף, כן, המפקד שם אמר, למי שיש שאלות. והחיילים היו עמומים. פשוט הם ישבו כמו... אופסלים. אני הרמתי יד, וביקשתי רשות, הוא אמר, כן, תשאל. שאלתי אותו, תגיד, בקרב הפלסטינים, שאתה מדבר עליהם, יש הרבה אנשים שהשמות שלהם זה כמו אל-מסרי, המצרי, אל-חורני, מאחורן, בסוריה, אל-טרבולסי, מטריפולי בלבנון, על סידאוי, זאת אומרת, מצידון, על סורני, מצור, על דיביני, מכפר בשם דיבין בלבנון, זרקאוי, משפחה גדולה בנצרת.
כן, זה ידוע. במקום,
מזרקה, בירדן. והרבה, פיומי, שזה ממצרים. גם הם, גם הארץ הזו שייכת להם, פלסטינים, גם הם פלסטינים. איך שאני שאלתי את השאלה הזאת, כל הכיתה התחילה לצחוק. זאת אומרת, בעצם הרסתי לו את כל ההרצאה. שפה מדובר, אתה סתם מדבר על פלסטינים, כי מה פלסטינים? זה מסרי וחורני וכל האחרים. אז טוב, אז הוא יצא, הוא מאוד נפגע מהדבר הזה, מהצחוק של כולם, והוא, כן, קיפל מהר מאוד מזה וברח מהכיתה. ואז אני נתתי את ההרצאה שלי על משהו אחר. בלילה אני מקבל טלפון, לא היה 11 בלילה, לא מזוהה. אני מרים, המגד, מפקד הגדוד, מצלצל אליי. אני אומר לו, כן, שלום, מה נשמע? הוא אומר, תשמע, כן, שמעתי שהיה לך יום הרצאה יפה, אמרתי, כן. הוא אומר, כן, אבל מה שקרה לי קודם, מה שעשית לפני ההרצאה, אתה עשית לי צרה צרורה. אמרתי לו, מה? זה אומר, אני מקבל מהגוף הזה הרצאות בחינם. זאת אומרת, אני לא צריך את כל הוועדות והתקציבים, ולבקש, ומכתבים והכל. אני, הוא בא לכיתה, נותן את ההרצאה והולך, לא צריך להתעסק עם זה. ובגללך, מה שאתה עשית, הם עכשיו הודיעו לי שהם יותר לא יתנו אצלנו להרצאות. אמרתי לו, תגיד, אתה שומע מה שאתה אומר?
מגד?
אני בטח שאני שומע. אתה הרסת לי, הם היו נותנים לי הרצאות בכל ימי עיון. אמרתי לו, אבל מה? אתה לוקח אותם רק בגלל שהם בחינם, ואתה לא צריך לשבת בוועדות ולבקש תקציבים והכל? בגלל הנוחות שלך אתה מביא כאלה ארגונים לטמטם את המוח של החיילים שלך? זה הסיבה? שאתה מביא אותם? כי זה עולה לך בחינם? לא, זה הרצאה. אמרתי לו, כן, אבל תבדוק מה הם מביאים, מה הם מביאים לאנשים. שמעת איזה הרצאה הם נתנו לאנשים שלך? אומר, האמת, לא. אבל הם נותנים לי תמיד הרצאות. הם ממלאים לו את המשבצות.
כן.
ואז הוא יכול לבוא ולהגיד, עשיתי יום עיון, והחיילים אוהבים אותי. והמגד לא מבין איזה רעל הארגונים הללו תוכבים לתוך המוח של החיילים שלו, שלימים יהיו קצינים, ותראה, סגן רמטכ"ל, גולן.
גולן, כן, יאיר גולן. יאיר גולן. גולן.
מזהה תהליכים. מזהה תהליכים. מאיפה התהליכים הללו הגיעו? מההרצאות הללו,
של ממש הגופים, סלבריטי.
מהגופים ש ממומנים על ידי הקרן החדשה לישראל. זה הסיפור. אז נכון, כבר גדי איזנקוט, כשהרמטכ"ל, הוא הבין את הצרה הזאת, הוא הבין את הבעיה, והוא כבר שם לזה סוף באיזושהי צורה. אני רוצה לקוות שהסוף הזה הוא סופי, כי לדעתי כל רמטכ"ל יכול לשנות את זה, זה קצין חינוך ראשי, קציני חינוך, בדרך כלל הם תוצרים של חינוך.
כן.
ומי נותן חינוך בצבא? הבנת?
אנשים שמגיעים בחינם.
כן, כל מיני גופים שנוח מאוד לצבא להביא אותם, כי אפשר לצלצל עליהם והם שולחים מרצה, לא צריך תקציבים, לא צריך את כל הניירת, לא צריך את החתימות, לא צריך את האישורים, לא צריך לבקש ממשרד הביטחון תקציב, לא... ומה לעשות? כן, הצבא הוא גוף ביורוקרטי בצורה נורא ואיומה. ולהביא מרצה ולשלם לו פרוטה אחת, עולה לצבא מי יודע כמה ישיבות ומסמכים, ואתה צריך לכרות יער שלם, כן, יער גשם, בשביל לייצר את הנייר לתפסים, בשביל להביא מרצה שיקבל פרוטה אחת. אוקיי? זה המצב. ולכן המגד לא רוצה את הביורוקרטיה, הוא רוצה להרים טלפון, או משקית חינוך שלו, תרים טלפון לפלוני אלמוני, ותגיד לו, בואו, שלח לי מרצה, והוא שולח. נוח לכולם. אבל הם לא בודקים מה הם שומעים בהרצאות הטיפשיות הללו. וזה חלק מהבעיה. אז הארגונים הללו, והקרן החדשה לישראל, ללא היסוס ואפילו לא מתנצלת, על כך שהיא מכניסה שינויים, כאלו שנועדו לבטל את היותה של מדינת ישראל, מדינת העם היהודי. היא לא מתביישת בזה אפילו. הפרסומים שלה והארגונים שהיא תומכת בהם, מעדאלה ועד זוכרות, או דומיהם של ארגונים כאלו.
זהו, כי הרבו להגיד שהחייל שברח מה... לא ברח, אבל אתה יודע, לא, נמנע מלראות באותו מחבל. נוטים להגיד שהוא פחדן, או שהוא לא עשה את התפקיד שלו וזה, אבל תשמע, לא, כאילו...
זה אפקט אלאור עזריה.
אני גם חושב, אני חושב שאלאור עזריה זה דבר קצת אחר, אבל הדבר הזה זה...
האפקט, אלאור עזריה זה סיפור אחד, אבל האפקט, זאת אומרת, המשפט, כן. וכל מה שהיה מסביב והכל, היום חיילים אומרים, תעזוב, מה אני צריך להסתפך? תן לי, אני אברח. אלך הביתה, מקסימום ידיחו אותי מהגדוד, אני אלך אמצע ג'וב אחר, ואלך הביתה. מה אני, אם אני אראה בבן אדם, אם אני אפצע אותו, ודאי אם אני ארוג אותו, אני הולך לכלא. כי יבוא איזשהו פרקליט שאין לו מושג, אין לו מושג מה זה להילחם, אין לו מושג מה זה בטש, אין לו מושג מה זה לעמוד מול בקבוק תעבירה שמאיים לשרוף אותך בחיים, שום מושג אין לו, לעורך דין הזה שהתגייס לפשיל שום, ואל תשכח שיש גם כל מיני קרנות שמחנכות עורכי דין. ופרקליטים, כמו נדמה לי קרן וקסנר עושה את זה ואחרים. והקרן החדשה לישראל גם היא יש לה תוכנית למשפטנים. אוקיי? זה, זה, זה בדיוק נועד, והיום יש רשימה ארוכה מאוד של שופטים, של פרקליטים בפרקליטות המדינה, שהם התוצרים של תעשיית הארגונים הללו, שנועדו לבטל את היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית, לפני הדמוקרטים. זאת אומרת, הם מובילים את העניין שהיא תהיה יהודית רק עד כמה שהיא דמוקרטית. זאת אומרת, היא מקודם דמוקרטית, זאת אומרת, מדינת כל אזרחיה, מדינת כל לאומיה, מדינת כל מסתנניה, מדינת כל מחבליה, מדינת כל מובטלי העולם, ואז אם נשאר מקום, היא גם תהיה יהודית. ולכן אני אומר שהאיום הזה על הרוח היהודית ועל הזהות היהודית של מדינת ישראל הוא לדעתי סכנה קיומית הרבה יותר מאשר הסכנה האיראנית. כי מול האיראנים עוד יש לנו איזושהי הרתעה וזה אויב חיצוני. לעומת זאת, פה יש פעולה מבפנים שהיא אוכלת אותנו מבפנים. אוכלת את הרוח הישראלית, את הרוח היהודית, אוכלת את כוח ההתנגדות ואת כוח העמידה שלנו.
את הרוח. אתה
יודע, יש היום מזיק שנקרא חידקונית הדקל האדומה. זה איזשהו מרבה רגליים שחודר לתוך דקל ואוכל אותו מבפנים, ואתה לא יודע את זה עד שהדקל נופל ומת. אתה לא מטפל בזה, קשה מאוד לדעת, קשה מאוד לאתר את זה, עד שהדקל מת, וכשאתה מגלה את זה, זה כבר מאוחר מדי, כי הוא כבר בפנים החול, והדבר הזה מתרבה בתוך הדקל בצורה נורא ואיומה. והחיה הזאת היא נורא ואיומה, כי מכיוון שהיא הורסת שדות אדירים של דקל, אם זה בבקעת הירדן, בעיראק אגב, היא תוקפת נורא ואיום, ומשקים שמבוססים על הדקלים ועל התמרים, מאוד מאוד פוחדים, מאוד מאוד פוחדים מהדבר הזה. מה שעושים אותם ארגונים, זה בדיוק מה שעושה חידקונית הדקל. אוכלת אותנו מבפנים. וכשנגלה את זה, זה כבר יהיה מאוחר מדי. ולכן צריך להודות לפודקאסט שלך, אליי, ולהודות לך שאתה נותן במה לדבר הזה. ואינשאללה, יאזינו לך הרבה מאוד אנשים, וילמדו איפה הבעיה פה במדינת ישראל, גם מבחוץ, אבל גם מבפנים.
בעזרת השם, זה כל הרעיון של הפודקאסט, להפיץ איזושהי אידיאולוגיה קצת שונה שאנחנו שומעים מהתקשורת. ובאמת לקראת סיום, אני רוצה לבקש ממך איזשהו מין ספר שהיית ממליץ. אני הבנתי שהמלצת על מפלגת בגץ.
מפלגת בגץ של שמחה רוטמן.
כן.
עורך דין שמחה רוטמן. ועוד הייתי רוצה, עוד הייתי ממליץ על עוד ספר שתורגם לעברית בשם הספר, כותרת הספר זה המוות המוזר של אירופה.
הוא הספר מצוין.
שכתב אותו דאגלס מארי.
כן. הספר הזה, ויצא, נכון?
כן, הספר הזה בדיוק. יצא לאור על ידי הוצאה לאור בשם
שיבולת. עושה למאיר.
שיבולת?
כן, שיבולת.
לדעתי הספר הזה הוא ספר חובה לכל ישראלי, מכיוון שאם אנחנו לא נזהר, עתידנו הוא העתיד של אירופה. הוא הנהווה של אירופה.
אגב, אם אני הייתי צריך להמליץ הספר, הייתי אומר ניידים ונייחים של גדי טאוב, שקראתי אותו, סיימתי אותו לפני איזה שבועיים. ספר מצוין.
ניידים ונייחים, זה היה ספר, אגב, פעם היה, הוא נתן איזה קיצור של הזה, כמאמר בהארץ, מאמר מכונן, שאני גזרתי אותו וכמעט מסגרתי אותו. כן, בהחלט, גם כן ספר מאוד חשוב. תרצה, יש ספר של ארז תדמור, למה אנחנו מצביעים ימין ומקבלים שמאל, גם כן ספר חשוב, כך שבהחלט הספרים הללו הם ספרים מאוד מאוד חשובים כדי להבין, כדי להבין את ההוויה הישראלית ואת מה שקורה פה, ולהשיג את המסקנות הנכונות לגבי מה אנחנו צריכים לעשות, הן בהיבט הפרטי והן בהיבט הציבורי. ותראה, צריך אבל גם להודות שיש גם ארגונים מאוד 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 חיוביים ויפים. דבר ראשון, אם תרצו, גוף שמחיה מחדש את את הרוח הציונית כפי שהייתה לפני יותר מ-100 שנה, גוף כמו השומר החדש, שאני גאה להיות אחד המתנדבים בו, פעם בחודש בערך אני נוסע בלילה ללילה לצפון בשביל לשמור על עדר פרות, כדי שכל מיני גנבים לא יגנבו, והחקלאי יוכל קצת לישון, לא יצטרך לעבוד ביום ולשמור בלילה. ויש חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי, שאני בימים אלו סיימתי להיות היושב ראש שלו, כן? כל שנתיים שם התחלף היושב ראש, הייתי, גם את זה עשיתי. יש עוד ארגון שפחות מוכר בציבור, ארגון מוניטור האקדמיה הישראלית, זה ארגון שמנהלת אותו גברת מדהימה בשם דנה ברנט, שעוקב אחרי כל מיני מרצים ומורים באוניברסיטאות שפועלים כנגד המדינה, מסיתים כנגדה וקוראים ל-BDS כנגדה, ועוד ועוד ארגונים טובים, יפים ונחמדים, קרן הכנת עצמאות, ועוד גופים אחרים שבעצם נועדו לשמר את המדינה היהודית, לשמר את הרוח הישראלית הנכונה, ולוודא שאנחנו לא הולכים לא בעקבותיה של לבנון ולא בעקבותיה של אירופה, שמבטרות על הציביליזציה שלהם, על התרבות שלהם, על העתיד שלהם וגם על ההווה שלהם.
חד משמעית. תמיד תענוג להריח אותך מרדכי. תודה רבה על זמנך.
תודה לך על הבימה והרבה הצלחה לכולנו לקראת האתגרים החשובים והקשים העומדים בפנינו בימים אלו ממש.
ובעזרת השם שנצלח את כולם.
אמן ואמן, תודה רבה.
אחלה של סופש.
תודה, תודה.
ביי ביי. You running around, drinking liquor, taking pictures 'cause you miss me.